שלום לכם מאזינים, כאן ליאת רון, אתם על איפה הכסף, ואני רוצה לדבר איתכם על מה שקרה בחיפה ביום שני השבוע. כוחות של פקחים של עיריית חיפה פרצו את הדלת בדירתם של ילנה צ'ודונובסקי, בת ה-73, ובנה סרג' קורוסקי, ושניהם נמצאו שם מתים. גופותיהם במצב ריקבון, אחרי שהיו מוטלים שם ככל הנראה למעלה משבוע. למרות שהביטוח הלאומי התריע בפני מחלקת הרווחה של עיריית חיפה, שמצבם של השניים החמיר, והם קיבלו עזרה מעובדת סיעודית שהגיעה לכמה שעות כדי לסייע להם, העירייה לא טיפלה בהם באופן שבו נדרש מעובדים סוציאליים של מחלקת הרווחה לטפל, הם טענו שם בתכתובת שפרסמתי בוואלה בינם לבין הביטוח הלאומי, שהם לא שיתפו פעולה, מתברר שכנראה ניסו שם לדפוק על הדלת כמה פעמים, הם לא ענו, לא ברור אם הייתה שם בכלל עובדת סוציאלית דוברת רוסית. בכל אופן, למרות שהמוקד של עיריית חיפה קיבל הודעה מהחברה הסיעודית שהם לא פותחים את הדלת, עיריית חיפה מצא לנכון, זה היה בסוף שבוע שעבר כאמור, ביום שני רק עיריית חיפה הגיע לשם, וכבר היה מאוחר מדי. נוכח העובדה שבשנה האחרונה למעלה מ-20 עריריים מצאו את מותם באובדן צלם אנוש בעיר חיפה, מתוך 148 ברחבי הארץ, ניסיתי לבדוק מה קורה עם התקציב של מחלקת הרווחה בעיריית חיפה. וכאן אנחנו מגיעים לעניין הכלכלי. 900,000 שקלים תוקצבו לטיפול בדרי רחוב. רק בשבוע שעבר פורסם בתקשורת, פורסמה ידיעה לפיה איזה נער חסר בינה החליט לשפוך דלי של צבע על ראשו של דר רחוב שישן על ספסל. אז מתוך אותם 900,000 שקלים שתוקצבו לטובת דרי הרחוב בחיפה, אתם יודעים כמה נוצל? אפס. אפס. מתוך 420,000 שקלים שתוקצבו לשנת 2022 להפגת הבדידות של אנשים עריריים, אתם יודעים כמה נוצל? 7,000 שקל. ואני שואלת אתכם, מה קורה במדינה כמו שלנו? אנחנו רוצים להחשיב את עצמנו כיהודים עם לב רחום, עם באמת חמלה לאחרים. איך אנחנו מגיעים למצב נוראי כזה, שבהם שירותי הרווחה המינימליים, שצריכים להינתן לאנשים הכי נזקקים, לא מצליחים להגיע אליהם, בגלל ניהול גרוע של העירייה בראשותה של ראש העיר, עינת קליש. ואני שואלת, איך ישנה בלילה?
עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף עם ליאת רון, עורכת יעל ילון.
אז היום בתוכנית אנחנו, כן, באווירה קצת אחרת, נדבר על עליית הריבית, האם עליית הריבית במשק והאינפלציה משפיעים על פעילות המגזר הפיננסי. מסתבר שדווקא לטובה, חברת האשראי מקס מדווחת היום על עלייה נאה מאוד ברווחים, האם הדוחות משקפים את מצבם הכלכלי של הלקוחות. גל ההתפטרויות ברשת החברתית טוויטר בעקבות האולטימטום שהציב הבעלים אילון מאסק, נותרו לפי שעה שליש ממצבת העובדים המקורית. האם צעדיו של מאסק רציונליים? לא ממש בטוח, אנחנו נדבר על כך בהמשך. ובורסה, כמובן, איפה הכסף? העורכת יעל ילון מפיקה מלי בנימינו, ועל השידור בני שאולסקי, ובדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון, שני רומנו ומאור רטה, ואנחנו פותחים בכותרות. כפי שכבר בטח שמעתם, בולען נפער היום בפינת רחוב אבן גבירול וצייטלין שבתל אביב, סמוך לעבודות הרכבת הקלה במקום. הכביש לכיוון צפון נחסם לתנועה, למקום הגיעו מהנדסים ופקחים, וציבור הנהגים מתבקש לבחור בדרכים חילופיות. שלום למשה כהן זו רק ידיעה, אוקיי, בסדר. אז אנחנו נדבר עם שלום כהן ממש עוד מעט. אנחנו גם רוצים רוצים לספר לכם שמספר המשרות הפנויות במשק ירד באוקטובר ב2% לעומת חודש קודם, והסתכם ב148,000. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בלטו בירידה ענפי המידע והתקשורת, ובסך הכל נרשמה ירידה מצטברת של 31% במקצועות ההייטק מאז חודש פברואר. אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי בפסגות, מסביר.
בהחלט רואים ירידה בביקוש לעובדים בהייטק, אבל הירידה הזו מתייחסת לביקוש האדיר היה בענף הטכנולוגיה בשנתיים האחרונות. ביקוש שנבע לא מעט מסוג של התנפחות של בועה בענף. עכשיו כשהאוויר מהבועה יצא, שלא לומר התפוצץ, אנחנו רואים ירידה. בסך הכל בשורה התחתונה, ענף הטכנולוגיה סובל ממחסור בעובדים. ולכן בסופו של דבר, עדיין הביקוש לעובדים יהיה, עדיין אנחנו נראה את שוק העבודה בענף הטכנולוגיה חזק, אבל אין ספק שהענף כולו חווה כרגע האטה.
ועכשיו הריבית. בנק ישראל צפוי להחליט מחר על גובה הריבית במשק. במגזר העסקי מעריכים שהבנק יעלה את הריבית בין חצי לשלושת רבעי האחוז. נשיא איגוד לשכות המסחר, עורך דין אוריאל לין, קורא לנגיד שלא להמשיך ולהעלות את הריבית.
אני סבור שהעלאה נוספת בשיעור הריבית של בנק ישראל תהיה שקיעה חמורה. אנחנו לא יכולים להיאבק נגד האינפלציה רק בדרך של העלאת הריבית, ואומר ריסון הביקושים. חייבת להיות תוכנית רחבה יותר, תוכנית שמקיפה גם פעולות ממשלה וגם העלאת הריבית. ופעולות הממשלה שחייבות לעשות זה ריסון אותם תחומים שבהם הממשלה עצמה מעלה כאן את יוקר המחיה ואת העלויות ואת המחירים.
עד כאן הכותרות, אנחנו מתחילים. ערב טוב למשה כהן ממעריב, מה נשמע?
בסדר, מה נשמע לי?
אני לא יודעת, אני שואלת אותך, כמו שאמרנו קודם, בולען.
כבר, איך אומרים, עונת הבולענים?
עונת הבולענים. בולען אחד, סימן לבולענים נוספים, מה קורה שם באבן גבירול?
כן, אבל זה לא עמוק כל כך, זה בערך 30 סנטים, זה בור שנפער, יש שם עבודות של הקו הירוק, של הרכבת הקלה, לא ברור אם יש קשר, נטה אומרים שהם סגרו את המקום, וקבלן מבצע עבודות, וזהו, מתקנים את זה, בינתיים יש שיבושי תנועה, זה שעת הלחץ, אז התנועה למעשה, אבן גבירול בין צייטלין לדוד המלך לכיוון צפון, נחסם לתנועה.
אוקיי,
אבל היו לנו כבר, את יודעת, שרשרת, ולא תמיד זה היה, דרך אגב, קשור לעבודות הרכבת הקלה, אלא בכלל, תל אביב עשירה או עמוסה, תלוי בעיני המתבונן, בעבודות תשתית. ורואים את זה פעם אחר פעם.
כן, חשבתי שאנחנו בתל אביב, לא בים המלח. משה כהן ממעריב, אני מודה לך מאוד, תודה רבה.
בבקשה, ביי.
תודה, תודה. חברת מקס מפרסמת את התוצאות לרבעון השלישי של השנה, רווח הנקי לתשעת החודשים של השנה עלה ב-36% והסתכם בלא פחות מ-183 מיליון שקלים. הכנסות החברה צמחו ב-29% והסתכמו ב-1,300,000 שקלים. מנכ"ל מקס, שלום לרון פיינארו.
אהלן ליאת, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך? נשמע קצת חלוש ו...
קצת מקורר, אבל הכל בסדר.
אבל עכשיו אתה מקורר עם חיוך, שזה טוב.
כן.
ספר לי על ההיילייטס מבחינתך בדוחות שלכם.
אני חושב שהדוחות בסוף הם מסמנים או הם מסגנלים את כל הוקטורים האסטרטגיים שאנחנו עובדים עליהם כבר כמה שנים. את ההתמקדות שלנו בלקוח הפרטי ובעסק הקטן במדינת ישראל, ואת זה אפשר לראות בצורה מאוד מאוד יפה בצמיחה בכמות הכרטיסים הפעילים שלנו, החוץ בנקאים, ובהיקף השימוש באותם כרטיסים שצמחו בכ-40%, ומצד שני, המשך המיקוד שלנו במתן אשראי ללקוחות הפרטיים ולעסקים הקטנים בישראל, שצמחו בין 40-60%, שזה כמובן מבחינתנו סימן ועוד טובים.
כן, האשראי הצרכני עלה, נכון? הוא עלה
ב-27.
אז רגע, זה מה זה אומר? בוא עכשיו נפסיק לדבר בכותרות הגבוהות, אלא נדבר לציבור. כשהציבור לוקח יותר הלוואות, אנחנו צריכים להגיד או-או, לא?
תראי, כמובן שמסתכלים מקרו, אז כמובן שצריך להסתכל על זה באוברול, אבל אחד המדדים שאנחנו מודדים את עצמנו על פיהם, זה כמה לקוחות שלנו לוקחים את האשראי הראשון או היחיד אפילו בעת לקיחת ההלוואה. מדובר על אשראי צרכני, לא משכנתה, שהוא רק אצלנו. והשיעור הזה הולך ועולה. זאת אומרת, מבחינתנו, אנחנו הופכים יותר ויותר לחלופה אמיתית לבנק, לאשראי ראשון. אז לא בהכרח הצמיחה שרואים אצלנו באשראי הצרכני, מסגנלת עלייה באשראי הכולל.
לא, כי אנחנו רואים גם את האשראי הצרכני הכולל במדינת ישראל שזינק לו בלא מעט. אז זאת אומרת שאנשים כן לוקחים יותר הלוואות, הבעיה אם הם יוכלו להחזיר אותם, זאת הבעיה.
זאת תמיד השאלה, אבל אני חושב שאפשר להסתכל בעשור האחרון ולהסתכל על המשק הישראלי, ושרמת החיים עולה, והרצון של כולנו לחיות יותר ולהנות יותר, גורר גם שימוש בכלים פיננסיים, כמו הלוואות, כמו דברים אחרים, בצורה יותר מוגברת.
כן, זה מצד אחד. מצד שני, אתה יכול לומר, לציבור יש פחות כסף, אז הוא נאלץ, כסף זמין, אז הוא נאלץ לקחת הלוואות. זו גם דרך להסתכל על הדברים.
יכול להיות, מצד שני, תסתכל על שיעורי הקשת במדינת ישראל, הם יחסית נמוכים, שיעור החיסכון בישראל הוא מאוד מאוד גבוה, רובו מנדטורי מתוקף היותנו שכירים אבל או עצמאים, אבל בסוף הנטו של אזרחי ישראל בסופו של דבר אין שיעורי כשל גבוהים בסטנדרטים עולמיים.
תגיד, מה עם מחירות הרכב? אתם מתמחים באשראי לקניית רכבים, אתה יודע, היה הייפ מטורף במשך שנתיים, הייפ שייתכן שהגיע לקיצו, ואולי כבר הלוואות לרכבים הן הרבה יותר מסוכנות גם בשבילכם וגם בשביל הציבור.
אז קודם כל אנחנו אכן עוסקים גם בהלוואות לרכבים, אנחנו לא רק בהלוואות לרכבים, זה מהווה, אני לא יודע, 20% מהתיק שלנו, או טיפה פחות אפילו, אבל כן, אני חושב שעדיין רואים מחסור ברכבים, השוק רכבים עדיין מאוד אקטיבי, זה אגב נגזר עוד משרשראות הספקה מימי הקורונה, ש... לא הייתה הספקה של רכבים חדשים, ומשיכך גם הייתה עלייה בעלות של רכבי השנייה. מה צופן העתיד אין לדעת?
כן, וזה נהיה יותר מסוכן, נדמה לי, על, אתה יודע, בסביבת ריבית.
השאלה היא לאיזה לקוח אתה נותן את האשראי לרכב.
לקוח פרטי, לא?
לקוח פרטי של האיזה. ובסופו של דבר, אם אתה נותן ללקוחות הנכונים ולקוחות הטובים, הבנקאים הרכבים, אז בסופו של דבר, שיעורי הכשל, לפחות מה שאנחנו רואים עד היום, בהלוואות לרכב הן מאוד 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 נמוכות.
תגיד, איך פריסת התשלומים בסופר, אתה יודע, של קניות שאנחנו רוכשים יומיומיות כאלה, האם אנחנו רואים פריסה יותר גבוהה?
אנחנו לא, אני לא, אין לי את המספר הזה מול העיניים, אבל אני לא מכיר איזושהי קפיצה בדבר הזה. אגב, זה המצאה ישראלית. בעולם פחות נהוג שבית העסק נותן את הפריסה, אבל זה אכן משהו שמשתמשים בצורה רחבה ותדירה במדינת ישראל, אבל לא ראינו איזה משהו, לפחות אני לא נמצא בידי איזה אינפורמציה שאני רואה איזה קפיצה בשימוש הזה.
אוקיי, מה שאני כן רואה זה זינוק בריבית שאתם לוקחים על הלוואות, אם ברבעון השלישי, ברבעון הקודם, סליחה, הריבית עמדה על 7.8%, היום כל מי שלוקח אצלכם ריבית, אתם גובים ממנו 9.7% לשנה, שזה המון רון, המון, יותר מדי אולי.
אז קודם כל, זה ריבית ממוצעת. דבר שני, אנחנו, גם המקורות שלנו, גם האשראי שאנחנו לוקחים ומממנים את עצמנו, וגם האשראי שאנחנו נותנים ללקוחות, הוא מבוסס פריים. ובעצם ברגע שהריבית פריים עולה, אוטומטית עולה גם המחיר שלנו וגם המחיר שלנו לקוח. בסופו של דבר, וגם את זה פרסמנו היום, המרווח, אותו רווח שאנחנו מעמיסים ולוקחים של לקוח, דווקא צמצמנו אותו על פני השנים, וגם אפילו בתקופה האחרונה, אל מול התקופה הקודמת.
כן, ועדיין, 9.7%, בוא.
כשריבית הבסיס עולה, שריבית הבסיס וריבית בנק ישראל בעצם עולה, וריבית הפריים עולה, כל העולם של האשראי עולה ומתייקר. גם השכנתאות יכולת לקחת לפני שנה, שנה וחצי, כנראה בריביות מגוחכות.
ומחר זה הולך להיות עוד יותר חמור. אתה הרי יודע, הרי נגיד מעלה את הריבית, אנחנו לא יודעים אם בחצי אחוז הוא ב-0.75%. אז בכלל, לאן נגיע הריבית אתכם? למעלה מ-10%?
זה לא רק אצלנו, זה בריבית בעצם לכולנו. אנחנו ניזונים מהמרווח שבין הריבית שאנחנו קונים מהבנקים לבין הריבית שאנחנו נותנים לשחקנים האחרים, וכמובן, אנחנו נשמח שהריבית תירד, זה לא באינטרס שלנו שהיא תעלה.
רון, שאלה לסיום, היום הגיש אלפרד אקירוב בקשה לגילום מסמכים במשפט שמתנהל סביב המחירה שלכם לכלל, תגיד, המחירה הזאת אמורה להסתיים עד סוף השנה, היא תסתיים?
קודם כל, המחירה הזאת היא מחירה של בעלי המניות שלנו, אנחנו במקס, התפקיד שלנו זה להמשיך ולעשות את העבודה שאנחנו עושים, ללא קשר לזהות בעל השליטה. ממה שאני יודע, ושוב, אני החברה, אני לא בעלי המניות, העסקה ממשיכה בתוואי שלה, עם תאריך סיום משוער, מתישהו לקראת סוף שנה הזאת, או תחילת שנה הבאה, אבל באמת זה המידע שנמצא בידי כמנכ"ל החברה למטה, ולא מי שמטפל בעסקה בפועל.
תודה לך, רון פיינארו, מנכ"ל מקס, תודה רבה לך. תודה, תודה.
יום טוב.
גם לך. איפה הכסף? חזרנו, וכן, גם ב-103, כאמור, יחגגו את המונדיאל, וכדי לדעת מה קורה שם בקטר, נמצא איתנו ירי פישר, יושב ראש חברת פליי איסט, ומבעלי הפינטק גלובל רמית. אמרת כל נכון? יפה, אוקיי.
חג שמח, כן.
חג שמח מאוד, מטוס ראשון. מישראל, טיסה ראשונה הנחתה בקטר היום, חגיגה גדולה, לא?
חגיגה גדולה לישראל, חגיגה ענקית לעולם, וחגיגה, ואני חושב שזה השיח שלנו, חגיגה ענקית לקטרים, הם מבחינתם השיגו בדיוק את מה שהם רצו. תסתכלי מה קרה בשעות האחרונות, אני מזכיר למאזינים, בשנת 2017 היה חרם סעודי ובחרייני על הקטרים, ומי נוחת שם היום? סיסי נוחת שם הבוקר, אתמול נחת מוחמד בן סלמן, הנסיך של סעודיה, ניצחון
הם לא הפסידו משחק כדורגל טוב, מה אתה חושב? תגיד רגע, אנחנו חשבנו, לפחות אני חשבתי, שהקטרים חזקים בנפט, מסתבר שהם חזקים בכלל בגז.
הם חזקים בגז, הם מספר 3 בעולם בגז, ובתור מדינה קטנטנה שבסך הכל צריכה להכיל 300,000 קטרים ועוד 2.6 מיליון אזרים, הם חיים יפה מאוד מהגז העולמי, ויודעים להשתמש בכסף מאוד נכון. הקטרים הבינו כבר בשנת 2001 ו-2002 שהגז יגיע באיזשהו שלב לסופו, וצריך לחשוב את השלב הבא, עוד לפני האמירתים דרך אגב, והקימו את QIA, קטר International Authority, Investment Authority, והקרן הזאת מנהלת בעדינות, אני אגיד, חצי מהעולם, ברקליס, בנקים, פרנס טלקום, פולקסווגן, אירוס, קבוצות כדורגל שהתחילו עוד בשנת 2000, כבר פריז סן ז'רמן, ועוד קבוצות מגרמניה, הם הבינו שצריך לנהל את העולם עם הכסף של הגז בדרך אחרת, כדי שהעולם יסתכל עליהם אחרת. וזה בדיוק הסיפור של המונדיאל.
כן, ויש לנו כאן, כן, יש איזשהו מתח באמת בין מה שקורה בשכבה היותר פנימית, זאת אומרת, מתחת לכל החגיגה, ואנחנו מדברים על העבדות של העובדים הזרים, אנשים שם מתו בכמויות בהכנות למונדיאל הזה, היחס להטאבים, העניינים עם האלכוהול, אבל אני רוצה לדבר איתך על ההשקעה. השקעה עצומה, חוזר המספר שהזכרת קודם, 300... אבל מיליארד, כן, אבל הפעם מיליארד, לא זה. 300 מיליארד דולר השקעה במה שבאמת, אם יחזרו 10-15% מהסכום המטורף הזה, זה יהיה טוב. למה השקיעו כל כך הרבה ועל מה הם סומכים? איך הם יחזירו את ההשקעות העצומות האלה?
אז יש, אני מסתכל על זה פעמיים. קודם כל, יש את הדרך שהקטרים עובדים, והם עובדים מסודר. והם כבר בשנת 2000, כמו שאמרתי, הסתכלו איפה הם רוצים להיות בשנת 2022. והם הבינו שהם רוצים להיות במרכז העולם, והם עושים את ההשקעות שלהם בדיוק לפי האסטרטגיה שלהם. ואנחנו מדברים על אל-ג'זירה, התחנת טלוויזיה שאם מישהו פותח אותה כרגע באינטרנט, רואה חגיגות עצומות. אנחנו מדברים על קטר איירווייז, חברת התעופה הגדולה ביותר בעולם. הם רוצים שמרכז העולם יהיה אצלם. ולכן השקעה של 300 מיליארד דולר,
זה כלום.
היא לא, אני לא אגיד שזה כלום, אבל מבחינתם זה תוכנית רב-שנתית, מבחינתם הם שיפרו את שדות התעופה, מבחינתם הכבישים חדשים, מערכת הרכבת התחתית, האצטדיונים שהם בונים עליהם גם קדימה, חלק ימכרו אותם וחלק ימכרו אותם למדינות אחרות נכשלות, שגם כאן זה חלק ממי שהיא קטר שמראה לעולם שהיא מראה שעושה דברים אחרת, אבל גם כל הטורנירים האחרונים בעולם, אם זה ג'ודו, טניס, הכל קורה בגרנד סלאמים.
אז יש לנו ממש עוד דקה, אני חייבת איזה שני טיפים לאנשים שנוסעים לשם. אגב, אתה היית בקטר?
אני הייתי בקטר כמה פעמים, אני עובד איתם כבר 20 שנה, החברת פינטק שלנו הביאה לארץ את המטבע הריאלי שאפשר לקנות אותו
כאן. אז מטבעות, איך אנחנו יכולים לקנות מטבע קטרי בארץ? אז להצטייר?
בשם גלובלי, אני אומר, קודם כל תמיד לפני שנוסעים לחו"ל, עדיף לקנות קצת מטבע מקומי, שיהיה לה התחלה של הנסיעה, שיהיה איתך בכיס, וכאן אפשר, הצלחנו להביא, כמובן עם הקשרים של הסכם אברהם, הצלחנו להביא שאלה למצאות מאוד צ'יינג'ים בארץ. עוד טיפ קטן לחבר'ה שנוסעים לשם, תהנו מהאווירה, זה הולך להיות מונדיאל יחיד ומיוחד, וכל 32 מדינות של העולם מתרכזות בעיר אחת, זה הולך לפסטיבל של מוזיקה והופעות וכיף.
רק בלי אלכוהול, כן, תביאו, תשתו אלכוהול לפני שאתם עולים לטיסה.
אלכוהול מותר במתחמים, לא
באיצטדיונים. יריב, יריב פישר, יו"ר חברת פלייסט ומבעלי הפינטק גלובל רמי, תודה רבה רבה לך, תודה.
ובהצלחה לאנגליה.
בהצלחה לאנגליה, יופי, עכשיו התחלת על חמם עניינים, אוקיי, תודה, תודה, אנחנו יוצאים לפרסומות שווים יד. כן, אנחנו חזרנו ואנחנו חוזרים עם אילון מאסק, כן, האיש האגדה והפארטי פופר בטוויטר, איך נאמר, עזיבה המונית של עובדים בגלל הדרישה שלו לחתימה על הסכם, הם אמורים היו להסכים לעבוד שעות בלתי נגמרות, אינטנסיביות. ערב טוב לדוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי מאוניברסיטת רייכמן.
שלום, ערב טוב.
מה, איך נאמר, ההשכלה הפסיכיאטרית שלך, הפסיכולוגית, יש לך משהו? כי נראה לי שאצל אילון מאסק זה יותר בתחום הזה מאשר בתחום יחסי עבודה, מה קורה לבן אדם?
אז נראה, תראי, אילון מאסק כבר אמר לנו, ואמר כמה פעמים, וכמעט בכל הזדמנות אפשרית, שהוא נמצא על הרצף, שהוא נמצא על הספקטרום, והרבה אנשים רצו ולקחו את המקרה הזה, ואמרו שאין דרך אחרת להסביר אותו, חוץ מעצם זה שטראמפ לוקה בתסמונת אסטרגר, שזה אומר ש... הוא לא יכול רגע להסתכל...
שמאסק, התכוונת, יצא לך משהו אחר, אבל לא נורא, כן, תכף אנחנו נדבר גם על טראמפ, רגע, לא, תרמתי להנחתה, אוקיי, זה לא, לא לחינם אמרת את זה, אוקיי, אז יש לו אספרגר, ואז הוא, את יודעת, הוא קשיר לעמוד בראש חברה, אמנם השקיע באמת סכום מטורף של 44 מיליארד דולר, כן, כדי לחסל את החברה, זאת אומרת, הוא עדיף היה שיקחת את השטרות וישרוף אותם בגינה, לא?
אז אני לא בטוחה, אני חושבת שיש פה משהו שהוא בהפוך על הפוך, אני חושבת שמבחינת מאסק יש פה איזשהו מבחן נאמנות, וכאן אני דווקא לא מצטרפת לכל המבקרים שבעצם אומרים שהוא מטיל חורבן על החברה.
מה זה נאמנות? מה נאמנות, לירז? שאנשים צריכים לקבור את עצמם בעבודה? לא הבנתי.
לא, אני לא חושבת שזה העניין שאנשים צריכים לקבור את עצמם בעבודה, אני חושבת שהוא בא... ואומר בעצם מה שאנחנו רואים לאורך כל הדרך, טראמפ חי מהפרובוקציות שלו, כלומר מבחינתו אם הוא הגיע למקום ולא עורר מספיק פרובוקציות, הוא לא שם שם את חוסמו. וכאן הוא ניסה בעצם לחפש את הדרך שבאמת תייצר את הפרובוקציה הכי גדולה, שידברו עליה הכי הרבה, ובסופו של דבר אני מאמין שלו. אני חושבת שמה שהוא בעצם ניסה לעשות זה לבוא ולהגיד אני פה, מייצר תרבות אחרת, היא תרבות נגד לכל מה שקורה לאחרונה בהייטק, שאנשים לא עובדים מספיק ועובדים מהבית, זה הדבר הראשון, אבל יש פה עוד אמירה שאנחנו לא מדברים עליה, והאמירה היא חופש הביטוי. עכשיו, אם ננסה רגע להבין לעומת את מה שהוא עושה, אז עד היום האלגוריתמים של טוויטר עבדו שעות נוספות, ובשביל אלגוריתמים הצריכה המון המון מתכנתים, כי האלגוריתמים בעצם מהונדסים, כדי לייצר כמה שיותר כסף. עכשיו, כשהוא בא ומבטל את כל הסיפור הזה, הוא לא צריך כל כך הרבה כוח אדם, ואז הוא בא ואומר, מי שאיתי נשאר פה, מי שבעצם מוכן לבוא ולרוץ איתי את המיילים האלה, ולתת את כל מה שהוא יכול לטוויטר, ומי שלא לא רוצה, אז אני פותח לו את הדלת החוצה, כי בכל מקרה, בלי קשר לאמירה הזאת, הוא מתכוון לפטר אני.
אז שיפטר, לא רגע, אתה יודעת, אנחנו נמצאים היום בעידן של דור ה-Z וה-Y, ואני לא יודעת איך קוראים להם, אנשים שרוצים שיהיה אלפה. להם גם אלפה, מה שבא לך, תגידי, אנשים שרוצים שיהיה להם גם ערך לחיים מחוץ לעבדות, לעבדות, כן, עבור הבוס שלהם, והנה בא אילון מאסק ואומר, קפצו לי.
את המשמעות שלכם, אתם תמצאו בטוויטר, או שלא תמצאו.
או שלא. לא תמצאו, אז אני באופן אישי לא הייתי רוצה בוס כזה, אבל בואי נתעלה ככה לסיום במה שאמרת על טראמפ. הוא נותן עכשיו לטראמפ, איך נאמר, כרטיס כניסה בחזרה לטוויטר, האם יש ביניהם איזשהו קשר ככה שלא מדברים עליו?
אז קודם כל כן, הוא ערך הצבעה, ובאמת הרוב לא רוב מוחץ, אבל רוב האנשים בטוויטר שהצביעו היו בעד להחזיר את החשבון שלו, אבל כבר שמענו מטראמפ תגובה שהוא לא ממהר לחזור, שהוא לא בטוח שהוא יחזור. עכשיו יש ספקולציות, האם זה איזשהו מעין אמירה כזאת כדי להוכיח שאין קשר ביניהם. אני טוענת שהוא יחזור, וכמו שאת שיארת נכונה, יש בהחלט קשר ביניהם, ויותר מזה, מה שאנחנו יודעים, הוא קורץ, מה שקורץ לו, התפקיד הבא שקורץ לו זה להיות הנשיא הבא של ארצות הברית, להתמודד לנשיאות, ומבחינתו הקשר לטראמפ הוא קשר מאוד מאוד חיובי, וקשר שישים אותו במודעות של הציבור בהקשרים הפוליטיים.
דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי מאוניברסיטת רייכמן, אני חייבת להגיד שעכשיו התפנה מקום בתור, כי קניה ווסט ככה קצת יצא מהמרוץ לנשיאות למזלו של אילון מאסק. תודה רבה לך על הדברים, תודה, תודה.
תודה רבה.
ועכשיו לבורסה, ערב טוב לאמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי. מה העניינים, אמיר?
היי ליאת, ערב טוב.
ערב טוב, בורסה ירוקה לקראת עליית הריבית, נשמע קצת טפס לא ממש סביר, מה קורה?
קונים על השמועות, מוכרים על העובדות.
כן, תסביר.
השמועות הן שמחר ריבית תעלה בחצי אחוז, והשמועות הפסימיות, אולי אפילו נגיד מק ישראל יתפרע במרכאות ויעלה בשלושת רבעי, אבל כרגע הקונצנזוס שמחר הריבית בבנק של בנק ישראל תעלה בחצי אחוז ויעשה את זה שלוש ורבע אחוז שנתי, וזה די בציפיות. והבורסה היום פותחת בעליות שערים חדות, במיוחד בסקטור הפיננסי, כשהבנקים עולים 2.5% והמדדים הגדולים עולים 1.1%.
אבל זה לא אמור היה להוריד את הבורסה, סליחה, זאת הייתה הכוונה שלי.
לא, זה בדיוק העניין, שברגע שהציפיות כבר בפנים, אז השוק יכול לטפס, בטח בגלל שבסוף השבוע היו עליות בניו יורק, וזה די מדביק את עליות השערים שהיו בסוף שבוע בחוץ לארץ, בבורסות המובילות, כולל המניות שנסחרות גם בארץ, גם בחול, אז המניות גם כאן עלו מאוד מאוד חזק, והריבית מחר לא פקטור שהוא בעייתי, אלא אם כן, באמת מחר, נגיד מק ישראל, יעלה ביותר ממה שצפו, ואז השוק לא יקבל את זה באהבה גדולה. האמת שאין לו סיבה, מכיוון שהאינפלציה בארץ, רואים בבירור שהיא מתמתנת, או לפחות היוקר מחיה כל כך גבוה, לא מאפשר עליות כמו שהיו באירופה בארצות הברית.
אז אתה, אני מבינה, מהמר על מחצית אחוז ולא יותר. תגיד,
זה הקונצנזוס, כן.
כן, לפני הפרסומות דיברנו על טוויטר, מה קורה שם? תגיד, המניה ככה אפס, לא במיטבה.
כן, יש, טוויטר נכנסה לשדה הפוליטי במעשה. זה כבר לא, אולי הייתה גם לפני זה, אבל נכנסה לשדה הפוליטי דווקא לכיוון הימני של המפה הפוליטית, שמאסק נותן לטראמפ לחזור לצייץ, למרות שטראמפ אמר, אני יש לי כבר רשת שלי, זה לא מעניין אותי, הוא פונה לבייס שלו טראמפ, אבל ברגע שהסיפור הזה מתחיל להיות פוליטי, אנחנו רואים המון ניוז ופייק ניוז, בטוויטר שעוזבים אותה ולא עוזבים אותה, אבל האמת היא שהפלטפורמה הזאת היא מאוד איתנה, היא גם רעיון מאוד יפה, מי שיש לו, הוא די מכור לזה, זה עובר זעזוע, זה עובר איזושהי התאמה, הוא יכניס אנשים וטכנולוגיות משלו, אבל הוא קנה מדיה תקשורת אדירה, מאסק, והוא לא...
כן, אבל הוא הורס אותה, הוא הורס אותה, הוא בינתיים הורס אותה, הוא לא קונה ו...
אני חושב שהוא הורס אותה, הוא לא הורס אותה, זאת אומרת, הטכנולוגיה הזאת קיימת, הוא עוד לא בדיוק גם אומר, רק מצייץ מדי פעם, מה בדיוק יש שם, אני חושב שזו חברה מאוד מאוד מעניינת, מבחינת היכולות שלה להגיע לרמת הפרט, ושרמת הפרט יביע את עצמו, פה הסיפור של הדמוקרטיזציה של התקשורת. יהיה מאבק לדעתי יותר פוליטי בטוויטר מאשר טכנולוגיה. טכנולוגיה מוכחת. היא מאוד מעניינת והוא לא פרייר, הוא עושה השקעה מעניינת.
אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תענוג דבר איתך, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה, תודה, וגם תודה לעורכת שלנו יעל אילון, למפיקה מלי בנימינוב, לאחראי על השידור בני שאולסקי, ובדיגיטל רעות מתתיהו ארגון ושני רומנו, ומאור אתה ושלום לבן ולאריה, מה העניינים?
שלום.
מה קורה?
לא יודעת, אתם לא צריכים לנסוע, אז אתם לא צריכים להיבהל מהבולען בבן גבירו, שככל הנראה יתוקן בשעות הקרובות.
לא, כואב לי שכשיש בולען ביהוד השרון, כולם צועקים, וכשאבן גבירו לא קורה כלום.
נכון, אתה רואה?
זה בגלל שזה מולי.
אהה, הבנתי.
זה לא עולה בקנה אחד עם התיאוריה של חקוק שזה יקרה בתל אביב. מה יקרה אז, שאמרו לנו על הרקטות?
בדיוק, זה הפוך.
שלום חברים ושלום מכאן.
שלום ליה, תודה.
תודה רבה.